בפרק י"ב סיים את שלושת הפרקים שתיארו את הצדיק. נכון? בפרק י' על הצדיק הגמור, שאנחנו קוראים לו צדיק גמור וצדיק וטוב לו, שמאהבת השם מואס, זוכרים? ברא בתכלית עד שהוא הופך לבן עלייה, נכון? נזכור את ההגדרות, כלומר שמעלה את הרע לטוב לגמרי, בסדר? לא שהרע כפוף לו, אלא צדיק וטוב לו, מהפך לטוב. והוא גם בן עלייה מפני שהוא מעלה לא רק את הרע פה לטוב, אלא הוא מעלה כביכול את השכינה, בין עלייה. ולצדיק שאינו גמור, לאותו הצדיק שהרע כפוף ובטל לו לגמרי. פרק י"א עסק מן הצד השני ברשע. הרשע הגמור זה שהוא רשע ורע לו, וכל מה שנותר בו זה שבכל עשרה שרי השכינה, אבל הכל בעצם הוא מקופף ברמה המעשית, כפי שאנחנו רואים כאן את הכל, את כל הטוב אל הרע. אבל אנחנו יודעים שהקודש ברוך הוא יכול מזה להוציא, וכולנו יכולים מזה להוציא, עד שרשע גמור יעשה גם לצדיק גמור. האדם צריך לדעת את זה. לבין מי שתפס את רוב הפרק, הרשע שאינו גמור, שברבבות מדרגות הוא מחולק, ועניינו הוא מי שעובר בציר שבו עדיין לקליפה, עדיין לסתרה אחרה, יש איזושהי שליטה ולו במחשבה אחת. זה דבר פלאי, מופלא. לאו דווקא בלבושי המעשה אפילו, כלומר לא רק שהוא לא חוטא במעשה, יכול להיות אדם שלא חוטא לא במעשה ולא בדיבור, רק מחשבה אחת עדיין במחשבות, באחד מן הלבושים, הוא עדיין רשע במחשבה. רשע, נזכור את ההגדרה, הוא עדיין נותן לקליפה המקום, אז לפי שעה הוא רשע. זוכרים את המושג? הוא רשע עכשיו לפי שעה. ומי הוא הבינוני? הבינוני הוא מי שמצליח שנפשו האלוקית שולטת בכל שלושת לבושיו, גם במעשה, גם בדיבור וגם במחשבה. איך זה יכול לקרות? דיבר איתנו על זה באריכות התניא בפרק הארוך, בפרק י"ב, בפרק היסודי הזה של הבינוני, שהבינוני מקבל את הכוח העצום שלו באותם עיתים מזומנים של תפילות, שבהם הרי הוא כצדיק שאינו גמור, מפני שהוא מצליח אז, נכון? שנפשו האלוקית תמשול לבדה, אבל לא שהיא מושלת לבדה במובן שכבר כוחות הנפש שלו לא במאבק. זוכרים? כוחות הנפש עדיין תמיד במאבק. אבל היות כוחות הנפש במאבק, לא מאפשר להם, בגלל הכוח שלו, שהוא כל הזמן מתדלק, ובגלל העבודה הגדולה שהוא עושה ועזרת השם בעבודה הזאת, לא מאפשרות לאחד מהלבושים לשלוט בו. אבל הרי אמרת שאם הוא מהרהר הוא כבר נקרא רשע, אז איך אתה אומר שהוא יכול להיות בינוני? אדם לא יכול לשלוט בזה שהוא לא יהרהר. ושם דיברנו בהרחבה רבה מאוד בפעם האחרונה, איך ההרהור עולה לרמה של הרהור של לב, אבל לא מגיע להרהור מרצון למחשבה. איך בעצם יש עולם שלם עם שלבים אדירים בעולם ההרהורים והמחשבות, בדיוק כמו ברמת המעשה והדיבור. והבינוני הוא זה שלעולם זה לא שולח לו, כמו שקראנו לזה חלילה, טרומבוז אל המוח. המאבק ממשיך, אבל הוא יודע מה במוח, ומגיע לחלל הימני שבלב, ומה נובע מהחלל השמאלי שבלב, ועולה, מערער, אבל מורד. עולה ומורד בעוד מועד לפני שזה הופך למחשבה. זה עדיין נותר ברמת הרהור. זה עוד לא מגיע להרהור ברצון, למחשבה. בזה הערכנו בעניין הבינוני. זה השלב שבעקבותיו חוזר התניא ומברר עכשיו את עניין הבינוני כדרכו, דרך המקורות שאותם הוא פתח איתנו בפרק הראשון של הספר. פרק א', אם אתם זוכרים, הוא היה פרק שונה. התניא פתח במקורות שהעלו שאלה גדולה מאוד. טענה שלו הייתה, לא יכול להיות שבינוני פירושו שלב ביניים, מה שנקרא אצלנו מחצה זכויות ומחצה עוונות. לא ייתכן. כי אז זה טכני. ואז ודאי לא היה אומר על עצמו רבה כגון אנה בינוני. כי אם הוא אומר על עצמו בינוני, מה פירוש? שהוא מחצה עוונות ומחצה זכויות? הרי עליו עצמו נאמר שלא פסק פיו מגרצה, מתורה השנייה. ואז בכלל איך העולם מתקיים? וכך לאט לאט, בוקר טוב ומבורך, וכך לאט לאט הגיע התניא ואמר לנו, ישנו שם מושאל, שהוא שם כמו שאנחנו דנים בו לענייני, נקרא לו משפט, שכר ועונש. הוא הורשע בדין או הוא צדק בדין. וישנו השם האמיתי. הצדיק הוא זה שהטוב שבו שולט, או בהתהפך הצדיק הגמור או בהתקפיה. הרשע הוא זה שעדיין יש שליטה לרע, ברמה שדיברנו, בגמור ובשאינו גמור. הבינוני הוא זה שהוא מתבונן, וכשתצלם אותו הרי הוא כמו הצדיק. זה השלב שעכשיו מעלה לנו התניא כמה מהמקורות שהועלו, ועל ידם מפתח איתנו עוד את מדרגת הבינוני. הראשון שבהם הוא מה שהוא פותח בו את פרק י"ג. ובזה יובן לשון מאמר רבותינו זכרם לברכה, בינוניים זה וזה שופטן. זוכרים את הציטוט הזה? זה היה מהציטוטים שבפרק א'. לשון הגמרא, זו גמרא במסכת ברכות, אני קורא אותה מבפנים, כתוב בכך. רבי יוסי הגלילי אומר, צדיקים יצר טוב שופטם. זה פה, זה מרבי יוסי הגלילי. צדיקים יצר טוב שופטם, שנאמר וליבי חלל בקרבי. זה היה סיפורו של דוד המלך. בסדר? וליבי חלל, כמו שאמרנו, צלם אותו עכשיו באולטרסאונד, לא תמצא. אין שקדים. אין יצר הרע שם, לא יצר הרע. אין את הרע שמשתלט, אין את הרע שגובר. יצר הרע, יצר טוב שופטם, שנאמר וליבי חלל בקרבי. רשעים, יצר רע שופטם, שנאמר נאום פשע לרשע בקרב ליבי, אין פחד אלוהים לנגד עיניו. אגב, אם חושבים עכשיו על המוח ועל הלב, זה מדהים. לנגד עיניו, אין פחד אלוהים לנגד עיניו, אין שום שליטה מוחית. נאום פשע לרשע בקרב ליבי, הוא נואם. הייד פארק, יש לו את כל הקהל, יש לו את כל הבמה, the floor is yours. והוא נואם. אין פחד אלוהים לנגד עיניו. בינוניים זה וזה שופטם, שנאמר יעמוד לי מין אביון להושיע משופטי נפשו. יעמוד השם, פסוק בתהילים קופה, לי מין אביון, כמו לעזרת האביון, להושיע משופטי נפשו. הביטוי שופטי נפשו מוסבר על ידי הדרשה המדהימה הזו של רבי יוסי הגלילי, שני היצרים שהם כמו שני שופטים. כשלמדנו את זה בפרק א', שאלנו, נדמה לי שבאתי השאלה ואמרתי בוא נחכה עם זה, מה זה שופטים? אז זה המושג לשפוט פה. עכשיו מתאר התניא את העניין, זה פילי פלוט. ובזה יובן לשון מאמר רבותינו זכרם לברכה בינונים זה וזה שופטם. פירוש, יצר טוב ויצר הרע. מה שאמרנו הרגע, דכתיב, כי יעמוד לי מין אביון להושיע משופטי נפשו. סגור ציטוט. נכון? הוא מתחיל. ולא אמרו זה וזה מושלים. זאת השאלה ששאל בתי. ולא אמרו יצר הטוב ויצר הרע מושלים באדם. מה זה שופטים? מה זה הציור הזה כמו בית משפט פה? הרי זה לא, מה, הגוף הוא בית משפט? אתם זוכרים שניסינו לדמיין את עצמנו כמו שק בשבוע האחרון. עכשיו יסביר לנו התניא את הציור ואנחנו הולכים לבית המשפט, נכנסים עכשיו להיכל המשפט. אבל להיכל המשפט הוא לא שהשופטים מבחוץ. אתם תראו עוד מעט, זה תיאור לא יאמן. איך בעצם פה יש משפט? פה בעצם בית משפט. זה מעניין מאוד. וליצרים יש תפקיד של שופטים. לא לי להם, אני לא מבחוץ. עוד מעט מין תרגיל כזה להיכנס פנימה. זה כמעט מין, שוב אמרתי לכם, אני משתמש בביטוי הזה ומשתמש בו ונזהר בו, פסיכואנליזה, אבל בתארה. בוא נצא וניכנס מהמקום החוץ לפנימה חזרה. הוא יסביר את זה מיד. כל התפקידים. אבל בוא תשמע את השופטים קודם. ואז נהיה את השם. נכון מאוד, נכון מאוד. הכל, אז פתאום לכולם יהיה תפקיד. אגב, זה פסוקים. שופטים ושוטרים תיתן לך בכל שעריך. לומדים כל הפנימיים. תיתן לך בכל שעריך. שערים של האדם זה כל המקומות שהם נפתחים למשהו. לאוזניים, מה אתה שומע? לעיניים. לכל השערים שלך, שופטים ושוטרים תיתן לך. אל תחכה שזה יבוא משם. אבל בוא רגע, לא נתקדם לפני שאנחנו מתחילים. כן, נכון בדיוק. בוא נתחיל. ולא אמרו זה וזה מושלים חס ושלום. כי כשיש, עכשיו זה מדהים. כי אם היו אומרים את הביטוי מושלים, כמו שאני מתאר מה מושל בי, כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, אפילו לפי שעה קלה, מהו באותו רגע, נו, נקרא רשע. כי העולם מחולק לא לשלושה חלקים, אלא לשניים. אז זה או סיטרה דקדושה, או סיטרה אחת. עכשיו, באותה שנייה שיש שליטה ליצר הרע, אז לפי שעה הוא נקרא רשע. אז מה הפירוש? אם היית אומר מושלים שניהם, אז זה לא יכול להיות בינוניים זה וזה שמושלים ביניהם. אבל אם הייתי מסביר באמת מחצה בונות ומחצה זכויות, אז ודאי שהיה צריך להגיד מושלים. בסדר? זה יש לו 50% מהאימפריה, זה יש לו 50% מהאימפריה, אבל זה לא רציני, ככה אף אחד לא יכבוש. והשאלה שלנו זה, האם מישהו יכול לכבוש את העיר, האם יכול להיות טוב בעולם? בסדר? השאלה שלנו לא כמה שכונות נמצאות באיזה מצור. האם יש סיכוי? שמו. כי כשיש איזו שליטה וממשלה ליצר הרע בעיר קטנה, אפילו לפי שעה קלה, נקרא רשע באותה שעה. אלא היצר הרע אינו רק, אינו אלא. על דרך משל, כמו שופט ודיין. שומע שאלה לאן זה הולך? היצר הרע הוא שופט. שים עליו כובע יפה, תתחרס אליו ברצינות. תפסיק לעשות אותו חיידק כזה כלום, ותגיד יצאתי ממנו, לא יצאת, לא נכנסת, חכה. וגם אין פה ממשלות. זה אחר, זה ציור חדש. אלא היצר הרע אינו רק על דרך משל, כמו שופט ודיין. בוא שלוימי, תשמע, זה פילפ לוימי. האומר דעתו במשפט. עכשיו תשמעו את המושג שופט. זה נורא מפחיד אותנו. האומר דעתו במשפט. אבל חבר'ה, בבית הדין כמה דיינים חייבים להיות? שלושה. נכון, שי, סנהדרין. שלושה, חייבים לדון שלושה. פחות משלושה אין דין. אתם יודעים למה? בגלל ששניים זה בדין שקול. אז צריך שלושה דיינים, נכון? אחד אומר, נחמד מאוד, אז מה? כלומר, מצד אחד זה כבוד השופט, מצד שני זו דעה. הלכתית בסופו של דבר יש לדעה הזאת מעמד הלכתית. יש לדעה הזאת מעמד, כמו הדעה של החבר שלי הירקן מהשוק עכשיו. אותו דבר, שנינו אותו דבר עכשיו. מתי לדעה הזאת יהיה מעמד? כשיהיה רוב. נכון? זה חשוב, אנחנו נלמד את התקדים של דעת המיעוט, הכל נחמד מאוד, הכל יפה, אבל תכלס, השופט הוא השופט, אבל הוא לא המושל. המושל לא צריך עכשיו את כולם. הוא המושל, ולכן מה שהוא אומר הוא עובדות. בסדר? אלא היצר הרע אינו רק על דרך משל כמו שופט ודיין, האומר דעתו במשפט. לא יאמן עד כמה התניא, כשהוא לומד מדרש של חז"ל, הופך אותו לממשי לממשי. זה לפניך עכשיו פתאום עולם חדש. ואף על פי כן יכול להיות שלא יהיה פסק הלכה כך למעשה. זה יישאר תיאוריה אקדמית, אבל אתה לא תגיד שהוא לא שופט. כלומר, דעת המיעוט נכתבה בתור דעת המיעוט. בסדר? הסטודנט ילמד אותה כדעה שנאמרה בהיכל המשפט. היא חשובה מאוד, צריך ללמוד אותה. צריך לדעת את קיומה, היא לא סתם מילים. היא תלמד לא מפני שזו דעת X, אלא מפני שיש לה משמעות שעברה דרך פריזמה משפטית. היא רצינית מאוד. אף פעם אל תתעלם ממנה. אבל פסק ההלכה לא יהיה כך למעשה, מפני שיש עוד שופט. אתה לא לבד מותק. עוד שופט ודיין החולק עליו. נו, ועכשיו מה צריך? וצריך, נו, להכריע ביניהם. וההלכה כדברי המכריע. כל אחד מהשופטים יש לו א' מעמד של רעיון, וב' פוטנציאל להפוך למכריע. כך היצר הרע אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב. זה החלל השמאלי, זוכרים את פרק ת', מקום משכן הנפש הבהמית, נו, בחלל השמאלי שבלב. זאת הנפש הבהמית, דיברנו מקודם על גדולתה, ששורשה למעלה, 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 שורשה שם בחיות שמסביב למרכבה. אבל כשהיא מופיעה פה עכשיו ומושכת אותי לאדם אדמה, אז מקום משכנה איפה? בחלל השמאלי שבלב המלא דם, נכון? ומשם הוא פועל מהרגשות, ומשם הוא עולה לכיוון החוכמה, בינה, דעת, שכל, אבל הוא הופך הפוך, נכון? יופי. אז הוא אומר דעתו בחלל השמאלי שבלב, בית המשפט, זה הכיסא שלו. איפה הכיסא? עכשיו תצייר, הכיסא שלו הוא פה. ומהלב עולה למוח להרהר בו. בסדר? זה נשמע קולו בהיכל המשפט, טוב, פה, ומהלב עולה למוח להרהר בו. הרעיון עולה. ומיד חולק עליו השופט השני. כמה מיד? תלוי כמה בינוני אתה וכמה רשע שאינו גמור אתה. זה הזמן. ומיד חולק עליו השופט השני. תתרגמו את זה במקום למעשה ולמחשבה ולהירורים ולמעלה. נניח זה היה מעשים, אז הייתם מבינים. מיד, מתי נופל הצינור? עכשיו תמידו את זה פה. ומיד חולק עליו השופט השני. שהוא הנפש האלוקית שבמוח, גם הוא שופט, הוא גם כן גמר משפטים, הוא גם יכול לדבר פה, שהוא השופט השני שבמוח, בסדר? הנפש האלוקית שבמוח, המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום משכן היצר הטוב. אגב, לכן שומעים את שני הקולות, כי הם לא צועקים מאותו מקום. זה נשמע מפה, וזה נשמע מפה. רק שזה בעצם, כשאתה לומד טוב טוב את הגלי קול, זה יצא מהמוח, וזה יצא מאדם. זה בגלי קול, אבל זה צריך מומחים לשמיעה ששומעים, ששני השופטים אומרים את שני הדברים. למה אני מצליח לשמוע את שניהם? כי הם יצאו משני מקומות, אחרת לא שומעים. בסדר? אי אפשר לשמוע אחרת. הלאה. ועכשיו, בהיכל המשפט, בחלל היכל המשפט, שני קולות. טוב, לפי רמתך תהיה מהירות ההכרעה על פי הרמה שאתה נמצא. האם הערעור יהפוך לערעור ברצון? האם לא? אבל הערעור קיים. ומהלב עולה למוח להרהר בו, ומיד חולק עליו השופט השני שהוא הנפש האלוקית שברוח המתפשט בחלל הימני שבלב, מקום משכן היצר הטוב. והלכה כדברי המכריע. מי המכריע? הוא הקדוש ברוך הוא, העוזרו ליצר הטוב. איך כתוב בפסוק? כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפשו. המכריע הוא גם כן יש לו מעמד של שופט, אבל כיוון שהוא תמיד מחכה להיות השלישי, יש תמיד את השופט השלישי שתמיד מחכה. נראה מה יהיה, ואז הוא מתערב. בסדר? זה לא יפה, אבל תמיד סיפרו, אני לא חס ושלום, תמיד סיפרו שהיה איזה שופט אחד בבית המשפט העליון, היה כבר מבוגר מאוד, היה לפני הרבה מאוד שנים, והיה נרדם תמיד. די כבר, די, כמה כוח היה לו. היה נרדם, והאב בית דין היה לו קבוע שני תפקידים, האחד לנהל את הדיון, והשני לקראת סיום הדיון לעשות בום, כך, ואז הוא היה כתב, אני מסכים. זהו, עכשיו, אם היו רוצים שהוא יתנגד, אז הוא עושים בום, בום. אז היה, אני מתנגד. זה... הוא היה יודע לפי הזה, מסכים או אני? יש רגע שבו צריך לקום המכריע. בסדר? הוא עכשיו המכריע. והוא עושה דבר חכם מאוד. למה אני... יש כאן שני צדדים חשובים מאוד. בוא נשמע. אתה צודק, את צודקת, וגם הרבנים צודקת. בוא נשמע. עכשיו יבוא המכריע. עכשיו, המכריע יש מעמד של שופט מהשלושה. כי אחרת המשחק לא הוגן. אחרת זה סתם שני סטאג'רים, ואז מגיע זה שמכריע. לא, הוא שופט. הוא נותן לשני השופטים כוח מלא. רק הוא כאילו בצד, מחייך, אומרים עליו אחרי זה בדיחות שהוא שופט נרדם, אבל הוא שומע הכל ויודע מה הוא מסכים ומה לא. זה כאילו מה שאמרו, הוא עושה את הטוקטוק לבד.
אומרים שהוא יודע
מכתחילה את הסיפור, נכון? והוא נותן לשופטים הצעירים ככה לרגע, באמת אמרו שהוא היה מאוד זקן, שפעם זה היה בסדר. אבל זה היה, כך אומרים, הלאה. והלכה כדברי המכריע, הוא הקדוש ברוך הוא, העוזרו ליתר הטוב. עכשיו, העוזרו ליצר הטוב, מה פירוש אתה עוזר ליצר הטוב? איך אתה עוזר ליצר הטוב? לא הוגן, שופט לא יכול להתערב. כמאמר רבותינו ז"ל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. בסדר? עכשיו, זה בתוך המבנה. זה בתוך המבנה, למה? כי האדם הוא אדמה או אדמה. האדם שחי בעולם הזה, כלומר בנעלמות הזאת, כאן כל כך, כל כך, כל כך בקליפות, באופן טבעי כוח המשיכה הוא למטה. כדי שבאמת יהיה איזון, אז הקדוש ברוך הוא עוזרו. הקדוש ברוך הוא עוזרו זה לא העובד הסוציאלי, זה אחד השופטים. הוא זה שצריך לוודא שבאמת יש פה איזון אטמוספרי, איזון באוויר, הדיון הוגן. הוא השלישי הזה כאילו ישן, הוא פשוט המבוגר, הוא הנצחי, הוא זה שרואה פה הכל, הוא יודע הכל. ואז הוא מאזן כדי שהשיפוט יהיה צודק. זה תפקידו של המכריע. אבל הוא לא לוקח לעצמו תפקיד שאין להם. זה שהוא אב בית הדין, זה שהוא המכריע, לא הופך אותו לזה שהוא יש לו יותר כוח מהשניים האחרים כביכול. הוא אומר כאילו מהצד. להושיע משופטי נפשו. כלומר, מצד אחד הוא השופט, ומצד שני הוא המושיע. עכשיו בוא נלך לבית הדין. אני נמצא בבית הדין למטה. שופט א' אמר X, שופט ב' אומר Y. על מה עובד עכשיו העורך דין? על שופט ג'. שופט ג' נקרא אצלי עכשיו, אני הנידון. שופט ומושיע. הוא זה שיושיע אותי. לכן יעמוד לימין אביון, הוא יעמוד לימין מהצד של ימין, של החסד, של אביון, להושיע משופטי נפשו. הלאה, זה פילי פלאות. אביון אגב, אביון, המילה אביון לא מתפרשת פה, אבל היא כל כך ברורה, אביון זה מישהו שעני, ואין לו, והוא זקוק. אבל אביון בא מתאב. מתאב. אין לו כלום. כן, א' ב', תו א' ב', הוא אין לו כלום. אין לו עכשיו, בעצם למה הוא תאב? ללמטה או ללמעלה? לכן האדם הוא אביון. יש לו אביונות, הוא אביון, הוא זקוק לזה, הוא זקוק כמו קבצן, הוא זקוק כמו אביון. הוא זקוק. לא, זה בבית. בית, בבית, בבית מופיע תאב בבית, במקרא. בבית. יש תאווה בבב, ויש בבית.
תאבון.
תאבון.
שאביון זה מישהו שהיה פעם עשיר ונעשה
עני.
ונעשה עני.
כי יש לו את התאווה, הוא יודע מה התאבון. מי שלא ידע, פעם לא, אין לו. נמשיך. וזה מה שאמרו רבותינו ז"ל, אלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אין יכול לו. והעזר היא ההארה שמאיר אור. עכשיו, איך העזרה? איך העזרה? תמשיך את הדימוי. אני חוזר ללוח הזה, ללוח של האדם. איך העזרה? היא ההארה. שמאיר אור השם על נפש האלוקית, להיות לה יתרון ושליטה על שכלות הכסיל ויצר הרע, כי יתרון האור מן החושך כנ"ל.
בעצם ההימצאות.
בעצם ההימצאות, אבל יותר, מה זה בעצם ההימצאות? מה שקראנו ממילא. נחזור ונסביר את זה. קהלת אומר את הפסוק, ויתרון החוכמה מן הכסילות, כיתרון האור מן החושך. דיברנו על זה בשיעור האחרון. שואל, בסמוי, על ידי התשובה ברור, שואל רבינו הזקן, שואל התניה, לא הבנתי, בשביל מה בא המשל והנמשל? בדרך כלל מביאים משל, כאשר הנמשל הוא מאוד עמוק. אז מסבירים על ידי משל. אבל אני לא מבין. יתרון החוכמה מן הסיכלות, כי יתרון האור מן החושך. את שניהם אני מבין אותו דבר. שניהם אני מבין אותו דבר. אלא מה תגיד, שמה בא להוסיף לי הרעיון שהבאתי לך במשל אור, יש לו יתרון על חושך, אני לא התכוונת להגיד שיתרון האור מן החושך, הכוונה היא שהאור יותר טוב מחושך. אז מה אמרת? יותר טוב חכם, שמה אמרת את זה? זה לא משל. משל זה שאני אתפס במשהו מעולם הדימויים שאני כן מבין, כדי להבין משהו שאני לא מבין. מה אמרת? אלא מה ההסבר? שבאור, מה יתרונו של האור? שלא צריך משקל סגולי מקביל כדי לדחות את החושך. אני לא צריך על 100 קילו חושך להכניס 100 קילו אור. אלא מעט מן האור דוחה הרבה מן החושך. כך מעט מן החוכמה יכול לדחות הרבה מן הכסילות. עדיין לא מבין בשביל מה המשל. אני יודע שחוכמה אחת יכולה להפיל ים, ארמון שלם של שטויות שבניתי שעתיים. אני יודע. לא, בסדר, זה עדיין לא משל ונמשל. בסוף הסביר רבינו הזקן, אני אסביר לך מה המשל והנמשל. איך אור דוחה חושך? כי אז מתרחש תהליך. כל הזמן עמדת עם מקלעים, עם 0-3, עם מגים, עם תותחים, כדי להרוג את היצר הזה. כדי לחסל גבעה X. עד שבסוף התגלה לך, שאם פשוט במקום להרוג, אתה תתחיל להאיר באישיות שלך, אז מעט מן האור ידחה הרבה יותר מכל המקלעים האלה. בדרך ממילא. מאליו וממילא. ותראי פלאות. כלומר, מה שכתוב בפסוק יתרון החוכמה מן הסיכלות כיתרון האור מן החושך, בא להגיד לך מה הדרך לגלות את זה. הוא לא בא להגיד לך עובדה, שזה לא צריך, זה משל ומשל, זה לא משל ונמשל. הוא בא להגיד לך, אתה יודע איך עושים את זה? כשתגיע למצב שבדרך ממילא זה מתרחש. כשתגיע למצב שאתה רגוע, כך גם תגיע למצב שבו אתה יכול להיות הרבה יותר שמח. ההתשה שאתה מותש מהמלחמה כל הזמן, הקרב על גבעה X, מתיש אותך מהיכולת לעסוק את כל המלחמה בכלל. יש רגע שבו יתרון החוכמה מן הסיכלות הוא כיתרון האור מן החושך. יש שני שופטים, לא מושלים. היצר הטוב שופט מהחלל השמאלי שבלב המלא דם. היצר הרע. היצר הטוב להבדיל שופט מהמוח ומהחלל הימני. זה אומר את דעתו וזה אומר את דעתו. והלכה כדברי המכריע, יופי, הדימוי נהדר, אבל איך הוא מכריע? הוא מכריע בדרך של יתרון החוכמה מן הסיכלות כיתרון האור מן החושך. אתה לא יודע שזה הקדוש ברוך הוא, אבל זה העזר האלוקי. יצרו של אדם באופן טבעי מבקש להורגו בכל יום. זה בכלל לא טבעי שאתה מתגבר על יצריך, אין לזה שום היגיון, שום היגיון בעולם, בכל מציאות. דיברנו בפרק י"ב בסוף על זה שמה שאנחנו אומרים כל הזמן על בן אדם לעצמו ולמקום זה אותו דבר בבן אדם לחברו. סיימנו את השיעור בזה שאולי, אולי, אולי כל מה שיוסף עושה עם האחים הוא כדי להגיע לא רק למשהו של האחים, עכשיו יהודה יעשה תשובה, עכשיו זה יעשה, אלא אולי כדי להגיע לרגע שבו יוסף עצמו יכול להגיד בעצמו, עכשיו אני יכול להגיד להם קשונה אליי והיגשו, ולקופף באמת את הכל ולגמור להם רק טוב, למרות שהם עשו לי רע. אולי יוסף עצמו צריך להגיע לשלב הזה. הרעיון שאנחנו אומרים עכשיו שהקדוש ברוך הוא עוזרו לאדם ושום דבר לא בא ממך קיים בכל הרבדים. כי תחשוב, באופן טבעי, באופן טבעי, זה לא הגיוני שאתה מצליח. אנשים מדברים על זוגיות, למשל, על משפחה. נוהגים להגיד שאנחנו בעל חיים הכי משוכלל. תראו לי בעל חיים שיש לו משפחה. תראו לי בעל חיים שמצליח לייצר מציאות של ודבק באשתו. הטבע הוא שזה לא. הטבע, הטבע הבעל חיים היא. אבל הטבע שלי הוא הצורך בדבקות. אז הקדוש ברוך הוא עוזרו, זה המושג שכינה ביניהם. אמרתי לכם פעם, זכו שכינה ביניהם, לא זכו אש או חלטן, לומדים את זה מהמילים איש ואישה. שבאיש יש את היוד, ובאישה יש את ההי. נכון? אז אם זכו שכינה ביניהם, יוד והי, עולם הזה, עולם הבא, יוד והי, לא זכו, נו, אין את היוד וההי, ואז מה נשאר? אש או חלטן. זה לא רק וורט יפה. זה הטבע, אני רוצה להסביר את הוורט הזה. זה לא וורט בכלל, זה דברי חז"ל כל כך עמוקים. זה עומק אדיר. איש ואישה זה אדם, נכון? האדם הזה הוא מה? הוא אפר מן האדמה, ונשמת חיים מן השמה. נכון? השכינה ביניהם זה הנשמת חיים מן השמה. האפר מן האדמה של האדם. גם הוא עשה אותו השם אלוקים. אבל הוא אדם אדמה. הוא עוד יותר אדמה מכל בעלי החיים בעולם, כי יש בו את כל האדמה. נכון? מן האדמה. קחו שני גושי אדמה, ותנו להם להישחק קצת. עוד קצת. עוד קצת. תנו לכל גוש אדמה להתקשות קצת. ראש קשה, מה שנקרא. קחו עכשיו את שני גושי האדמה האלה, שהם מזמן שני אבנים. שתי אבנים. שימו אותם ביחד ותחככו. מה יוצא?
אש.
זה פשוט, זה בכלל לא דרשות. לא זכו, אש הוא חלטה. לא יכול לתחל, שימו תאיש ועז. ותגידו להם לשבת עם הנכדים ללמוד פרשת שבוע. אש הוא חלטה, ברור, לא יכול להיות. אבל זה תאיש מדהים, הוא גמר אוניברסיטה. אז עוד יותר הוא יסרוק. אין אחר, לא יכול להיות אחרת. כלומר, אם הם מצליחים לשבת ללמוד פרשת שבוע עם הנכדים, כדאי שיזכו רק דבר אחד. זה הכל סייעתא דשמיא. הילדים אשר חנן אלוהים את עבדיך. עכשיו אתה אומר, לא יפה להגיד ככה, מה פירוש סייעתא דשמיא? זה אני עבדתי. הטוטו עשה, אנחנו בנינו, אנחנו עשינו, אני עשיתי, אני בניתי, אני עשיתי, אני עשיתי. הכל סייעתא דשמיא, אתה עשית. זה לא סופר בכלל. מה אמר הרבה פעמים? כתוב בספרים קדושים שאלוקים בגימטריה זה הטבע. הקדוש ברוך הוא יצר טבע כזה שזה יהיה כאילו טבעי. כל יום סייעתא דשמיא. כל שנייה. אך ורק. שאלו פעם חסידים, כתוב שמאז שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה שהוא עושה כל הזמן זה מזווק זיווגים. שאל פעם חוסיד אחד, את החוסיד השני, אמר לו, אני לא מבין. זה כמו משרד שידוכים, זה דבר נהדר. חצי שעה ביום עבודה. שעה. בסדר, בטח, לקדוש ברוך הוא יש יותר מהקהילה שלנו בוורשה. שעתיים, אבל זה הוא יכול לעשות יותר מהר. כמה? מה הוא עושה כל השעה? אמר לו, החוסיד השני, מה אתה חושב זה מזווק זיווגים? הוא אומר שברל מקבל את שפרינצה. הוא מחזיק אותם 80 שנה. אתה יודע כמה זמן זה לוקח? אתם מבינים? זה כל היום לעבוד. זה המושג בכל יום ויום. לא מבינים את מושג התפילה בכל יום. אם עניין התפילה זה לבקש צרכים, אז למה כל יום? אני פעם בשבוע אתן 20 דקות. אבל אם עניין התפילה זה שהנפש האלוקית תנצח את הנפש הבהמית, אז כל יום הנפש הבהמית רוצה לנצח את הנפש האלוקית. אז צריך להתפלל כל שנייה. בחרבי ובקשתי, אומר יעקב אבינו על שכם. מתרגם אונקלוס מצלותי ובבאותי. אומר הזוהר, כי שעת צלותה היא שעת קרבה. זו שעת הלחימה.
עכשיו הלחימה הזאת, השאלה איך היא נעשית? אם אתה אוהב שח, זה השמחה הכי גדולה עלי אדמות. אם לא עבדו עליך ואמרו לך את מה שסיפרו לך, שבסוף אלול אין יצר הרע יותר, הוא הולך לפנסיה. רק תצעק 40 פעם אלול, והכל יהיה זה. בסדר. אבל אם אתה השתחררת כבר מאשליית השקר הזאת, ואתה מבין שהחיים הם מאבק, ואתה יכול לנצח, אז הדימוי הוא לא למושלים, כי אם הם מושלים, אתה רשע. הדימוי הוא לשופטים, שאין להם יכולת הכרעה, והמכריע הוא בעצם כאילו אחד השופטים, זאת אומרת, הוא מסתתר על ידי הטבע, אבל בעצם הוא המכריע. הוא ידע מראש, חושבים שזה השופט שנרדם, בעצם הכל סייעת דשמיא, ואז תגידנו, אם הכל סייעת דשמיא, אז נשמע מה כללי המגרש, לך תגיד לעורך דין, הרי יש את השופט ההוא שנרדם, בשביל מה להכין את המשפט. ודאי שהוא יכין את הכל, הוא צריך להכין כל פרט, כי שופטי נפשו יכולים לשנות את הכל. בסדר? זה גבל. אוקיי? אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי, בבינוני, שומעים? זה פילי פלאות עכשיו. אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי, בבינוני, זה מדהים עכשיו. הוא עובר עוד רגע לציטוט השני. שהוא ציטט. איך התחיל התניה? עכשיו הסברנו את המאמר שהזכרנו בפרק א', בינוניים יתר, בינוניים זה וזה שופטן, שנאמר כי יעמוד לימין אביון להושיע משופטי נפלא. אבל איך התחיל כל התניה? תניה משביעין אותו, נו, תהי צדיק ואל תהי רשע. ואפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. שאל התניה, וצריך להבין, מה זה תהיה בעיניך כרשע? הרי כתוב במשנה באבות, דהתנן ואל תהי רשע בפני עצמך. אבל אז הוא אמר, ואל תחשוב שבאתי לשאול שאלות ממקורות עכשיו. אלא באתי לשאול שאלה נפשית של כל החיים. וגם אם יהיה בעיניו כרשע, זוכרים את הבעיה שהייתה לו? יאירה לבבו ויהיה עצם. ולא יוכל לעבוד את השם, נו, ולא יוכל לעבוד השם בשמחה ובטוב לבב. אז איך חיים בשמחה כשכל הזמן אני אומר, אתה רשע, אתה רשע? אלא מה הפתרון? מה הפתרון של האמצע של השח, של המתלבט, זה שלא רוצה להיות זה ולא זה? ואם יבוא הפתרון הנוראי הזה ויגיד לעזוב, ואם לא ירע לבבו כלל מזה, יגיד לעזוב, זה רק וורטי. זה לא צריך מזה להיבהל. תיתן צדקה, הכל יהיה בסדר, לא? ואם לא ירא לבבו כלל מזה, יכול לבוא לידי קלות חס ושלום. אז איזה מין אתה הזאת, אם כל העולם אומרים לך צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. או שאני אתייחס לזה ברצינות, ואז אני אכנס לעצבות, אי אפשר לעבוד את השם שנייה לא מתוך שמחה, או שאני אכנס לזכיחות, לאדישות, לאפתיה, ואז עדיין אי אפשר לעשות כלום. אני אבוא לקלות ראש. ועל זה הוא אמר, עכשיו ננסה להבין מהו הבינוני ומהו הצדיק. עכשיו הוא חוזר למאמר הזה, תראו עכשיו לאן זה מגיע. אך, מאחר שהרע שבחלל השמאלי בבינוני הוא בתוקפו כתולדתו, הבינוני הרי מנצח במה, נו, הנוסחה. במה הוא מנצח? בכל... הלבושים, שלושת הלבושים. אבל כוחות הנפש עצמם, נו, לאום מלאום, ימעצבם כל הזמן במאבק עצמו. אך מאחר שהרע שבחלל השמאלי בבינוני הוא בתוקפו כתולדתו, להתאבות תאווה לכל תענוגי עולם הזה, ולא נתבטל במיעוט לגבי הטוב, ולא נדחה ממקומו כלל בכוחות הנפש עצמם. עשרת הכוחות, עשר הספירות שלו. חוכמתו לוקחת אותו גם לפה וגם לפה. רק שהמנגנון הוא כזה, שכשזה רץ, לפני שזה מצליח לשלוח משהו קטן למוח, ברמת הרהור מסוימת, הוא עוצר את זה עם השופטים. נכון? כך הסברנו, יפה מאוד. לכן הוא מנצח בלבושים, במחשבה, בדיבור ובמעשה. זה לא שולח חלילה טרומבוזות. זה לא משתלט. אבל 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 המאבק קיים, תצלם אותו באולטרסאונד, יש את שני הכוחות. ולא מתבטל הרע שבחלל השמאלי במיעוט לגבי הטוב, ולא נדחה ממקומו כלל. רק שאין לו שליטה וממשלה להתפשט באיברי הגוף. הוא לא מצליח לייצר חלילה את הטרומבוזה הזאת. מפני הקדוש ברוך הוא, העומד לימין אביון, ועוזר ומאיר לנפש האלוקית. נכון? העומד לימין אביון, ועוזר ומאיר לנפש האלוקית. אבל תזכור שזה סייעתא דשמיא. הסייעתא דשמיא היא לא רק שברל פגש את שפרינצה, כמו שאמרנו, אלא שכל יום הוא מחזיק אותם. כל יום, כל היום, נכון? שכל יום, כל היום הוא מחזיק אותם. לכן נקרא כרשע. עכשיו תשמעו טוב. זוכרים את השאלה? הרי אם הוא יקרא לעצמו כרשע, אז הוא יהנו. עצוב. עכשיו תראו את ההגדרה שלו. לכן נקרא, אפילו כל העולם אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. לכן נקרא כרשע. כמאמר רבותינו זל, אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. ולא רשע ממש, אלא עכשיו בהגדרות, שיחזיק עצמו לבינוני. תגדיר אני בינוני גם אם כבר עשיתי מה. אולי פאצ' עוד לא הבנתי, שי. גם אם אני כבר לקחתי, כבשתי, אני בחיילים הלבנים בצד הזה של הלוח. וכל העולם אומרים לך צדיק אתה, ומבקשים ממך להעביר השתלמויות בהתגברות על יצרים ולתאר את הצדיק הגמור. לתאר את הזוגיות המושלמת. לתאר את הכביש נשבוס. היה בעיניך כרשע. מה זה כרשע? רשע או לא רשע? שואלים אצלנו בישראלית, חצי קפה, חצי תה לא הולך. תה או קפה? היה בעיניך כרשע, כלומר, היה בעיניך בינוני. מה זה היה בעיניך בינוני? ולא להאמין לעולם שאומרים שהרע שבו מתבטא לגבי הטוב שבו. העולם אומר, ראיתם אותו? הנה דוגמה לצדיק. כותבים עליו שרים, שמים תמונות. הכל יש. שזו מדרגת צדיק, אלא יהיה בעיניו כאילו מהותו ועצמותו של הרע הוא בתוקפו ובגבורתו בחלל השמאלי. וזה דרך אגב מרגיע מאוד, כי אדוני אל תיעלב, אבל זה 99.9% שזה נכון. זה בסדר? למרות מה שאומרים עליך, תרגע. כלומר, אתה בסוף תאמין גם לעצמך. תרגע, זה נכון. אתם מכירים פעם את הרב הגדול הלך עם השמש, וכל פעם כשאמרו לשמש, כבוד הרב אמר, אני טיפש. אחרי שעתיים שהשמש הלך איתו, ראה השמש שזה עובד, אז אמר השמש גם כן, אני טיפש. אמר לו הרב, שתוק לך, יאמינו. אתם מבינים? אז אצלך זה נכון, שתוק, אל תגיד את זה, זה נכון. הרע בתולדתו, בתוקפו ובגבורתו, בחלל השמאלי כתולדתו. ולא חלף והלך ממנו מאומה. מה אתה מדכא אותי שלא חלף והלך ממנו מאומה? אני מדכא, אני אמרתי לך בספר הזה, אני רוצה להיות בינוני. זה רק השחצנות שלך אמרה אצלנו לא בינוני. אני אמרתי לך אני רוצה להיות בינוני, למה אתה אומר שאני מדכא? תחזור להתחלה מההתחלה, המסדר מתחיל שוב. מה אתה אומר? אני מדכא אותך. הבטחתי לך שאני מביא אותך לשם. רק אני אעשה אותך עם ריקודים שם. חכה. שם אפשר להיאבק בנחת. ולא חלף והלך ממנו מאומה, ויש לי גם עוד דברי חיזוק בשבילך. ועד רבה נתחזק יותר בהמשך הזמן. כלומר, האדון רע יותר חזק ממה שהיה פעם. מה אתה מדבר? שנשתמש בו הרבה, במי? בנפש הבהמית. ואורי, דיברנו על זה בהתחלה. הנפש הבהמית זה לא שלילי. אבל השתמשת הרבה. זאת אומרת, השימוש הרבה, הרבה פעמים לוקח לכיוון הקליפה. הוא לוקח שניות לאגו. בדיוק, הוא מייצר קולות. נשתמש בו הרבה, באכילה, ושתייה, ושאר ענייני העולם הזה. אז השתמשת גם לשם. אז חביבי, זה יותר מחוספס ויותר מחוספס ויותר. ואף לפעמים ילדים צעירים, טהורים, נערים בעיקר, באים למישהו מבוגר ומשוכנעים שהוא כבר ניצח הכל ולכן הם רוצים לשאול שאלות. אם היה אפשר להסביר להם, אדוני, בחלקי הנפש קשה לי כמוך. סליחה, יותר, סימן קריאה, פי אלף. קרים את הילד שאמר נתחתן הכל יהיה בסדר, אז כבר אין בחלקי הנפש קשיים. שולם עליכם, זה מתגבר, יוט. רק לא נעים להגיד, אז משקרים ביחד. אלא מה, אני יודע היום אולי עוד כמה כלים במאבק. אבל בוא נהיה בינוניים. למה לשקר אחד לשני? אפילו כל העולם כולו אומרים לך, צדיק אתה, היה בעיניך כרשע. וכאן בשלב הזה עומד התניא ואומר, אבל אתה יכול להבין את כל מה שאמרתי ולהגיד, טוב, זה לגבי הבינוני שחי במציאות, אוכל, שותה, עוסק בענייני עולם הזה, בסדר, עובד, בעלי עסקים, חיים. אבל בטח הבינוני שיושב כל היום והוגה בתורה, אצלו אין בעיות כאלה. הוא כבר באמת מדרגה אחרת לגמרי. שם המאבקים גם בכוחות הנפש כבר השתנו. ועכשיו הוא מגיע. ואף מי שבתורת השם חפצו, ויהגה ביומם ולילה, לשמה, זוכרים את ההגדרה של לשמה אצל הארי שהוא הביא, לשם השגת השם שבתורה, קורא את שם השם בתורה עצמה, לשמה, אין זו הוכחה כלל, זה נורא, זה מרעיד מה שכתוב עכשיו, אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו. תפסיק להיות רגוע לשנייה. היה בעיניך כרשע גם אז. אלא יכול להרעיד חורה. ושוב, תדמיינו את זה עוד פעם. לא לי ולעצמי, כי זה קשה. תעשו פסיכואנליזה הפעם קלה. אני בא עכשיו אליך, אתה הצדיק, יושב, עוסק בתורה כולך, מצליח במאבק. באמת, דברים מדהימים, מודה להמון דברים. נו, אלף פעמים אומרים לך, צדיק אתה. שבאמת גם... למה אמרת שהרע מתגבר? כי אדם עוסק בענייני העולם הזה, עוסק בעסקים, עסק בזה, עסק בזה, היה צריך פה לעשות. האום לא עוסק בזה בכלל. אני כבר כולי רוחני. כלום, פת במלח, מים במצורה, לא צריך כלום. זה כבר, די, די, זה כבר מישהו שניצח. האם גם הוא צריך עדיין להגיד יהיה בעיניך כרשע? ועוד איך? הוא יסביר למה עכשיו. אלא אין זו הוכחה כלל שנדחה הרע ממקומו. אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו, יכול להיות, זה העדינות של התניא, יכול להיות שהוא צדיק. אני לא אמרתי שאין צדיק, הרי אמרנו שיש תמני סר אלפי תמני צדיקי, ואמרנו שיש צדיק רבי שמעון בר יוחאי, יכול להיות. איך אמרנו, המורה של איינשטיין לא תגיד לו אין דבר, אל תבינו, אתם לא איינשטיין. הוא היה בכיתה א', הוא לא מאפשר לעשות. יכול להיות שהוא, אני לא משהו, אבל... מה, על מה אנחנו מדברים פה? אתה עכשיו בספר שלי. אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו הוא בתוקפו ובגבורתו במקולמו בחלל השמאלי. מתוק, צדיק, עולם ומלואו, תורתו אומנותו. בתורתו יהגה יומם ולילה. ענייני עולם הזה לא מעניינים אותו. עכשיו אני מדבר על מישהו שגם תגידו, טוב, הוא תורתו אומנותו, אבל נורא חשוב לו הכבוד והכיסא. באמת, אתה רואה אדם, באמת, באמת, זה לא מעניין אותו. אתה רואה את זה, אתה מרגיש. תשמע אתה לגבי עצמך. מהותו והכל שיחה של אדם עם עצמו. אני בכוונה עושה את זה כאילו מבחוץ, אבל זה אני ועצמי צריך להיות. אלא יכול להיות שמהותו ועצמותו, לא לבושה, הוא בתוקפו ובגבורתו במקומו בחלל השמאלי. רק שלבושיו, שמחשבה, דיבור ומעשה של נפש הבהמי אינם מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר אברי הגוף. עכשיו תראו את המילים, תראו איזו מילה מדהימה פה עכשיו, את הנוסח. אינם מתלבשים ושאר אברי הגוף, אינם מתלבשים במוח והפה והידיים ושאר אברי הגוף מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב. אני הייתי מנסח, מפני שהמוח שולט על הלב. כן, אבל מי ברא אותך כך? טוב, בסדר, זה כמו שתגיד לי באמצע ספר רפואה, מפני השם שנתן לי באצבע הזאת את המוטה קיצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום. זה לא טבעי בכלל שאתה מצליח. מה לא טבעי? אני כולי רוחני. אני בניתי הכל. אני עמל על זה 20 שעות. ביממה, אני כל כולי זה. כל שנייה זה מפני השם שנתן שליטה וממשלה למוח על הלב. מספרים שהיה ויכוח גדול בהלכה בין שניים מגדולי ישראל בשלושה דורות הקודמים. בין האור שמח לצופנת פענח. האור שמח זה היה רבי מאיר שמחה מדווינס, שכתב את המשך חוכמה על התורה, והצופנת פענח היה רבי יוסף רוגצ'ובי. רוגצ'ובי, מבריג גאון עולם, ושניהם חיו באותו מקום בתקופה מסוימת שם בדווינסק. והיה ביניהם ויכוח, באחד הנושאים שהיה ויכוח ביניהם, היה ויכוח בסוגיה הלכתית, מבחינה פרשנית. דנו אם יש איזה נפקויות הלכתיות או לא, האם המצווה של כי ייקח איש אישה, האם המצווה של קידושין מקיים אותה אדם ברגע הנישואין, זאת מצווה שמתקיימת בתאריך X, או שכל רגע שאני חי בקידושין, אני מקיים את המצווה. לא משנה אם יש איזה נפקמינה או לא, לא חשוב. טוב. הרוגצ'ובר אמר, מה פתאום? אדם מקיים את המצווה הזאת כשהוא מתחתן. לא מבין מה אתם אומרים. והאור שמח, המשך חוכמה, הוכיח במיליון הוכחות שאדם מקיים את המצווה הזאת כל רגע ורגע. אז זה בעצם מצווה, תספור לו את המצווה הזאת. כשהוא מקיים את הקידוש. סופר שבדווינסק עשו יום הולדת 80, אני חושב. והאור שמח. והרוגצ'ובר בא לברך. אז הרוגצ'ובר אמר, פעמיים מזל טוב מגיע. פעם שאתה בן 80, ופעם שנייה, מה זה טוב, התחתנת היום. ברוך השם, סוף סוף. בחור כבר לא צעיר, והתחתנת, זה יפה מאוד. אז כבור זה נחמד. אתם יודעים מה העומק? הרוגצ'ובר אמר לו, אני מודה לך. נדון אחרי זה בהלכה. אבל אתם יודעים מה העומק של מה שאתה אומר? אם אתה מחזיק היום, זה רק קודש ברוך הוא. זה אלוקי כמו יום הולדת. זה נס כמו שנולדת היום. אתה צדיק, תורתו אומנותו, יהגה יומם ולילה, אתה המודל של העולם. אתה האור שמח. אתה בן 80. זה שאתה יכול להחזיק, זה מפני שהשם נתן שליטה למוח על הלב. אז מה זה טוב? 80 שנה. אז מה זה טוב? שהבוקר ניצחת. דבר מדהים. לא סתם איזו אמירה מחוכבת. דבר מופלא. מה זה טוב? כמו שנולדת, כך באופן לא טבעי, הבוקר ניצחת. והמוח השליט על הלב, זה מין מנגנון מופלא כזה, שמפסיק את המושג המטופש בעל חיים משוכלל. זה שקר גמור, כי אנחנו לא בעל חיים משוכלל. בעל חיים הוא מי שעליו נאמר תוצא הארץ נפש חיה. אצלנו לא נאמר תוצא הארץ, אצלנו נאמר וייצר השם אלוקים את האדם אפר מן האדמה. לא הארץ הוציאה אותנו. השם אלוקים יצר אותנו אפר. זה נראה אותו דבר. אבל זה לא בעל חיים משוכלל, זה הבל גמור. מי שסבור שהוא בעל חיים משוכלל, כשכואב לו הגרון, שילך לווטרינר. בעל חיים משוכלל זה טרגדיה, המחשבה הזאת בכלל. לא הנפש האלוקית שלך היא אלוקית. האצבע שלך היא אלוקית. הגוף שלך. כל פרט באפר שלך. הוא ברור אחרת לגמרי. כדי להצליח לשרוד בזה, הרי לכן אני יכול להיות יותר נמוך מכל בעלי החיים ביחד, כי אני נוצרתי מכולם, אני הרי הכי יכול להיות נמוך ולהנמיך את העולם. נוצר לך מנגנון. היכולת שלך להמשיך להשתמש במנגנון כשאתה בן 80, היא כל יום נס יותר גדול מאתמול. העולם חושב שהיא כל יום קצת פחות, נו, כלומר, מה יעשה? היא כל יום נס יותר גדול. זה דבר גבלת. מה, זה נכון? אני לא יודע על הגילאים, את גם לא מבינה בגילאים, אבל 60 את יודעת. מה את אומרת, בתיה? על 60, זה נכון מה שאמרתי? לא, לא, אני רק שואל ממרום גיל ה-60, מה את אומרת, אם זה נכון?
אני עוד לא
יודע. לא יודע. אני אומר לכם ככה, היא חושבת. עוד רגע, עוד רגע, עוד רגע רשות, שנייה. כן, אז עוד מעט, שנייה. בסדר? אינני במוח והפה והידיים ושאר אברי הגוף, מהשם שנתן שליטה וממשלה למוח אל הלב. ולכן נפש האלוקית שבמוח מושלת בעיר קטנה, אברי הגוף כולם, שיהיו לבוש ומרכבה לשלושת לבושיה שהתלבשו בהם, שהם מחשבה, דיבור ומעשה של תרי"ג מצוות התורה. אבל מהותה ועצמותה של נפש האלוקית, אין לה שליטה וממשלה על מהותה ועצמותה של נפש הבעמית בבינוני. ודאי שלא. אלא מה? מתי היא שולטת? נו, מה דיברנו בפרק י"ב? באיזה רגעים, בעיתים מזומנים, מתי הבינוני מצליח באמת להיות צדיק שאינו גמור ביום?
בתפילה.
כי הוא באמת הגיע לזה שכל התפילה שלו, זוכרים מה שדיברנו, נכון? התפילה שלו היא גם בחוכמתו ובבינתו ובדעתו, חוכמתי ותפילתי. נכון? זה התפילה שלו, שעת קרבה. ואז אלא כי אם בשעה שאהבת השם הוא בהתגלות ליבו, בעיתים מזומנים כמו בשעת התפילה וכיוצא בה. ואף גם זאת הפעם אינה רק שליטה וממשלה לבד. כי דכתיב ולאום מלאום יאמץ, גם כשהוא מושל בתפילה, הוא לא מושל במובן, ובזה אנחנו עומדים כאן הדימוי האחרון שלו המדהים, הוא לא מושל במובן שעכשיו לזמן התפילה הנפש הבהמית מתה. לא! הנפש הבהמית עכשיו הצלחת למשול במובן שהיא ישנה. כמה אתה מושל? יש לפעמים שמישהו ישן חלש, מתעורר מהר. יש לפעמים מישהו ישן לו עלינו כמעט קומה. אבל הוא חי! ואם אתה בסוף התפילה גם תאפשר לו, הוא יבעט וינשוך. גם אם אתה בינוני, למעלה, למעלה, למעלה. כך הוא מתאר את זה, תשמעו את התיאור. ואף גם זאת הפעם אינה רק שליטה וממשלה לבד. כי דכתיבו לאום מלאום יאמץ. כשזה קם, זה נופל, וכשזה קם וכו'. נכון? הרי תיארנו, אם יגיד לך אדם צור בירושלים שתיהן או בחורבנה, אל תאמין לו. אחד עולה, אחד יורד. זוכרים איך אמרנו פעם ברביר? שוייצר השם אלוקים את האדם עפר מן האדמה, זוכרים? חז"ל אומרים ששני היהודים, אחד זה יצר הטוב ואחד זה יצר הרע. אז הרביר שואל שם, אבל אני לא יודע מה ביוד זה יוד נעה ומה ביוד זה יוד נחה. וייצר. זאת אומרת הרביר שאני באמת לא יודע, אני רק יודע דבר אחד, שזה או אחד נע, אז השני נח, או אחד נח והשני נע, שניהם יחד לא יכולים לפעול. זה אני כן יודע, לכן יש שני יהודים, לא רק כדי להגיד לך שני יהודים, להגיד לך זה או זה או זה, שניהם פועלים כל הזמן בזה, ככה זה עובד ככה, מה לעשות? וייצר. כשזה קם זה נופל, וכשזה קם, זה גם התניה בכל כך, וכולי. למה להגיד זה נופל? וכולי. וכולי הלאה, אתה מבין וכולי בעברית? וכולי זה מילה חשובה. שנפש האלוקית מתאמצת ומתגברת על נפש הבהמית במקור הגבורות שהיא בינה. אנחנו זוכרים הרי שכדי להתגבר אני צריך את מידת הגבורה בלב, חסד, גבורה. ומאיפה בא כוח הגבורה? מהבינה. כי מהי הבינה? לקחת, נו, את החוכמה, את החסד של החוכמה הזאת, ולהתבונן. לאורך, לרוחב, לעומק, להשוות, לצמצם, נכון? כי מקור הגבורות, נכון? היא הבינה. להתבונן בגדולת השם אין סוף, ברוך השם, זה עניין התפילה. ולהוליד אהבה עזה להשם כרשפי אש בחלל הימני שבליבו. להביא אהבה עזה כרשפי אש בחלל הימני שבליבו. ואז התקפיה סיטרא אחרא שבחלל השמאלי, אבל, נו, לא נתבטא לגמרי בבינוני, אלא בצדיק שנאמר בו בליבי חלל בקרבי, והוא הצדיק מואס ברע ושונאו בתכלית השנאה והמיאוס, ואז הוא צדיק איזה גמור, מצוין. או שלא בתכלית השנאה, ואז הרע רק מתחת, פילי פלואים, כפוף ובטל, צדיק שאינו גמור, כנל. אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן. זה המקום שבו אנחנו עומדים. הנפש הבהמית היא כמו הישן שתיארנו, בסדר? שיכול לחזור ולאור משנתו. ותיזהר להסתובב פה בשקט ליד, כי הוא יכול לקפוץ. אל תזוח דעתך. ככל שהצלחת להרדים אותו עמוק יותר, אתה יכול להסתובב גם עם נעלי בית. אבל תיזהר, עקבים עושה רעש. אז כל הזמן תזכור, אומרים לך צדיק אתה, אתה מתחיל להסתובב פה בפול ווליום, ויהיה בעיניך כרשע. אז יהיה בעיניך כרשע מדכא? כי אני הרבה יותר להסתובב בלי נעלי בית. זה הרבה יותר פריק, יותר כן. יהיה בעיניך כרשע, זה תוכל לחיות בשמחה, רק אל תזוח דעתך עליך, יתוש קדמך. אבל בבינוני הוא דרך משל כאדם שישן שיכול לחזור ולאור משנתו. כך הרע בבינוני הוא כישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמה ותפילה. זה הגדרה מדהימה. אמרנו שאז מוכין בגדלות והאדם יכול להגיע לצדיק שאינו גמור. אבל כאילו. כלומר אתה צדיק שאינו גמור ובאמצע התפילה אסור להפריע. אבל אם במשלים שלנו היו עושים לך אולטרסאונד בכל זאת באמצע התפילה, היו אומרים, ההוא, המשמו, ההוא, כמעט בקומה. כל הכבוד. שמע, אפלה ופלה. לא מת. זה לא קשור לחבר'ה קדיש עדיין. זה עדיין רופאים קונבנציונליים מטפלים. עד 120 מקומה. הוא חי. ואגב, אף אחד לא אמר לו למות, כי אתה צריך להיות בינוני. כל מה שרצינו זה שתעבוד את השם בשני יצריך. הוא כישן בחלל השמאלי בשעת קריאת שמע ותפילה, שליבו בוער באהבת השם, ואחר כך יכול להיות חוזר ונאור. כאן הוא יגיע, כאן נעמוד, וכאן מתחיל התניא את החלק האחרון של הפרק, והוא מגיע בו לדבר מדהים. הוא אומר, אז הבנתי מהו הציור שלך לשעת התפילה. ועל התפילה הזאת צריך לעבוד מיליוני שעות. מה זה ההתבוננות של התפילה? אבל הוא אומר, אתה מבין לאן אני בעצם חותר? ללמד אותך להתפלל כל היום כולו. מה זה להיות במצב של תפילה? כי אז אתה נמצא במצב הרגוע הזה שהוא ישן. בדיוק. איך מייצרים גם את יום ראשון, איך אמרנו אז? זה לא היה יום ראשון, שימון. שני, שני בשלוש. קצת לזכור את היסודו, שני בשלוש. אז שני בשלוש, כלומר, איך גם שני הוא בשבת? איך אני יכול, אמר רבי יוחנן כתוב, ולוואי שיהיה אדם מתפלל כל היום כולו. מה הכוונה? מה זה מתפלל כל היום כולו? זאת אומרת, שהוא מתעורר בשתיים ולכן הוא יכול להתפלל שחריס בשלוש אחר הצהריים והוא לא. מה זה מתפלל כל היום? מתפלל כל היום כולו פירושו האם אתה יכול להיות במצב שהבינוני שבך הוא בינוני אבל הבחור ישן חזק. ואתה רואו. אז איך לזה הוא רוצה להגיע עכשיו? הוא קורא לזה הרגעה. ממש במילים האלה. איך אתה יכול להיות במצב של מאבק בשיא הרוגע? בידיעה שהחבר'ה ישנים. ישן, ושינה זה דבר חשוב מאוד כדי שהילד יתפתח. כלומר, להבין טוב. הילד הוא ילד טוב, הנפש הבהמית, נכון? דיברנו על זה הבוקר אורי, היא נהפוך אותה, יהיה פילי פלאות.
אתה רגוע כי השופט השלישי איתך.
כי אתה תכיר איתך.
אני ישנה בליבי.
אני ישנה בליבי. זה דבר גבל. בסדר? בסדר?